במדינה שלי, בשכונה שלי, הייתי אזרח ניצוד. כתבתו של מורן שריר. הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. במאי 2017, מכללת אברגרין בצפון מערב ארצות הברית הייתה תחת כיבוש. תלמידים השתלטו על הספרייה ומשרדי ההנהלה, ודרשו שינויים מהותיים שיבטיחו לתלמידים השחורים שוויון והגנה מפני דיכוי. היי היי הו הו, המרצים הגזענים צריכים ללכת, צעקו הסטודנטים אל עבר צוות הנהלת הקולג' שישב נצור בחדר המורים. נשיא המכללה ג'ורג' ברידג'ז ביקש ללכת לשירותים ונענה בסירוב. אני מדברת בשם אבותיי שבנו את הערים הגדולות האלו, הרצתה לו תלמידה שחורה אחת. הייתה לנו ציוויליזציה הרבה לפני שלכם הייתה, כשאתם עוד רק יצאתם מהמערות שלכם. ברידג'ז הקשיב והנהן. לאורך כל אותם הימים ניסה הנשיא לפייס את המפגינים. הוא הקשיב לטענות שלהם, הסכים איתם והתנצל בפניהם שוב ושוב גם כשהם צעקו עליו, קיללו אותו ולעגו לו. בסרטון אחד שדלף מהאירוע, רואים אותו מנסה להסביר את עמדתו והתלמידים נוזפים בו שהוא משתמש בתנועות ידיים מאיימות במרכאות. ג'ורג', אתה חייב להפסיק להשתמש בידיים, זה לא ראוי, מורה לו תלמידה אחת. תלמיד אחר מתקרב אליו ומדגים לו איפה הוא צריך לשמור את הידיים שלו, ובתגובה המפגינים האחרים נקראים מצחוק. הנשיא ציית. שוטרי הקמפוס, שתפקידם לשמור על הסדר ולהגן על שלום התלמידים והמרצים, היו באותו הזמן נעולים בתחנה כדי להגן על עצמם. כשהמפגינים זימנו את מפקדת המשטרה לשמוע את טענותיהם, הם דרשו שהיא תגיע בלי נשק. כי קצינת משטרה היא ראתה בכך פגיעה בכבודה, ובחרה לבוא למפגש בלבוש אזרחי. בתוך כמה ימים האירוע הפך לזירת קרבות גדולה בהרבה מהמימדים הצנועים של אברגרין. מאות אנרכיסטים ופעילי אנטיפה רעולי פנים פטרלו בסביבות הקולג' כדי להגן על מפגינים שחורים. כשבאותו הזמן, חברי ארגון הימין הקיצוני Patriot Prayer הפגינו נוכחות כדי להגן על חופש הביטוי ולחפש צרות. חיילי מדינת וושינגטון חמושים ומוגנים מכף רגל עד כסדה ניסו להפריד בין הצדדים הניצים. כל זה קרה משום שמרצה אחד באברגרין התבקש לא להגיע לעבודה בשל צבע האור שלו והתעקש בכל זאת להתייצב. האיש הזה הוא ברט ויינסטין. ברט ויינסטין הוא ביולוג אבולוציוני שלימד באברגרין במשך 14 שנה. הוא ואשתו, הדר היינג, גם היא ביולוגית, היו מהמרצים הפופולריים ביותר באברגרין. המכללה השקטה הזאת, סמוך לעיר אולימפיה, בירת מדינת וושינגטון, הוקמה ב-1967 על ערכי הליברליות ושוויון הזכויות של שנות ה-60. זו מכללה די קטנה, אומר השבוע ויינסטין, בן 52, ברעיון זום מביתו. כולם בצוות ההוראה מכירים את כולם, ותמיד היה סוג של נדיבות רוח, גם עם אנשים שלא הסכמנו איתם. עדיין אפשר היה לדבר ולהיות נעימים זה לזה. כך שהיה תמיד סוג של פתיחות ודיאלוג, אפילו בין דיסציפלינות שונות. מה השתנה? זה התחיל להישבר, נהיה בלתי אפשרי לנהל שיחה, כי פתאום נהיו כל מיני הנחות מקודשות, למשל שהייתה במכללה גזענות אדירה שמקשה על סטודנטים שחורים להצליח. אבל זה פשוט לא היה נכון. כמעט כולם במכללה היו פרוגרסיביים והאמינו בשוויון. אני בטוח שהייתה בורות בקשר לגזע, אותה בורות שקיימת בכל מקום, אבל אף אחד לא עודד גזע אחד על חשבון גזע אחר. ובכל זאת זה היה הסיפור. מאז שנות ה-70 התקיים באברגרין יום היעדרות, Day of Absence, שנתי, שבו תלמידים בני מיעוטים לא מגיעים ללימודים כדי להוקיר את תרומתם למכללה. הרעיון מבוסס על מחזה מאת דאגלס טרנר וורד, על עיירה בדרום ארצות הברית, שבה יום אחד כל התושבים השחורים נעלמים ופתאום מורגשת חשיבותם לקהילה. ויינסטיין עצמו מספר שלאורך השנים יום ההיעדרות לא היה אירוע משמעותי בקמפוס. אני מניח שזה היה שונה במדעי החברה, אבל אצלנו במדעי הטבע זה לא הורגש. לאורך כל השנים שאשתי ואני לימדנו שם לא היה לנו תלמיד אחד שידענו שלא מגיע ללימודים ביום הזה. ב-2017, במאמץ להגביר את המלחמה בגזענות, הודיעה הנהלת אברגרין על שינוי מהותי ביום ההיעדרות. במקום שהשחורים יעדרו מהלימודים, המרצים והתלמידים הלבנים התבקשו לא להגיע למכללה ביום הזה. ויינסטיין חשב שזו שערוריה. הודיעו לנו על זה בישיבת סגל, ולא הייתה אפשרות אפילו לשאול שאלות. ההכרזה הייתה כל כך משונה שחשבתי שלא הבנתי נכון, עד שהתוכנית נשלחה מאוחר יותר לכולנו במייל. זו הפעם הראשונה שההנהלה הייתה כל כך אגרסיבית בניסיון שלה לגרום לאנשים להשתתף ביום הזה. המסר הברור היה שלבנים לא אמורים לבוא לקמפוס. היה איסור לבוא? חשוב לי להבהיר שהיה מותר לנו לבוא, אבל הומלץ לנו בתקיפות שלא לבוא. ולא רק זה, זו הייתה הפעם הראשונה למיטב ידיעתי, שהאירוח הזה תפס מבנים של בית הספר. כלומר, ההנהלה ביטלה שיעורים שהיו אמורים להתקיים בחדרים האלו, כדי שהיום ללא לבנים יוכל להתקיים. שקלת לכבד את היום הזה ולא להגיע לעבודה? לא. במהלך יום היעדרות רגיל, הייתי מגיע לקמפוס, וזה לא היה משפיע על ההוראה שלי. במקרה זה חשבתי שהמבנה של היום הזה פוגעני. הרעיון לומר לאנשים שהם לא צריכים להגיע לקמפוס בגלל הגזע שלהם, שונה מאוד מההחלטה לא להגיע לקמפוס. אז נפגעתי מכך כליברל. זה לא התאים לערכים שגדלתי עליהם ושאני מאמין בהם. לא הייתה לי באמת ברירה. הרגשתי שאני חייב לומר משהו. בין השאר, מפני שחשבתי כמרצה פופולרי מאוד, וכמי שיש לו היסטוריה ארוכה של מאבק למען שוויון בין גזעים, שאני יכול להרשות לעצמי לומר את האמת. חשבתי שאוכל להכיל את התגובה שאקבל. טעיתי בעניין הזה. ויינסטיין שלח מייל מחאה לאחראית על התוכניות הרב-תרבותיות במכללה. יש הבדל גדול בין קבוצה שמחליטה להיעדר מחלל משותף כדי להדגיש את התפקיד החיוני והלא מוערך שלה, לבין קבוצה שמעודדת קבוצה אחרת ללכת הביתה. האחד הוא קריאה עוצמתית למודעות, שהוא כמובן הרסני להיגיון של כל דיכוי. השני הוא הפגנת כוח ומעשה של דיכוי בעצמו. הוא הוסיף שהוא ישמח ליזום רב שיח בנושא גזע דרך עיני המדע והאבולוציה, שבו כל אחד יהיה מוזמן להשתתף בלי קשר למוצא האתני, לאמונה, לשפת האם, לנטייה הפוליטית או לתפקיד שלו במכללה. ההצעה לא התקבלה. יום ההיעדרות עבר ללא אירועים משמעותיים. אבל כעבור כשלושה שבועות פרצו במכללה הפגנות נגד גזענות, בין השאר בעקבות דליפת מייל הסרבנות של ויינסטיין. כל זה קרה על רקע חוסר היציבות בחודשים הראשונים לנשיאות דונלד טראמפ. אמריקה נקלעה אז לסחרור שבטי שהלך והסלים. שחורים ושמאלנים חששו שילקחו מהם זכויות אזרח, ומהצד השני אנשי ימין קיצוני ישיבו מלחמה, נישאים על גבי רוח הטראמפיזם. ויינסטיין עצמו לימד שיעור, כשאחת התלמידות אמרה לו, אתה יודע שיש אנשים מחוץ לבניין שצועקים את השם שלך? ויינסטיין יצא מהבניין ומצא שם כ-50 תלמידים שקוראים לו גזען וצועקים שהוא צריך להיות מפוטר. שאלתי אותם אם הם רוצים לדבר על זה, משחזר ויינסטיין, את מה שהוא מכנה היום שבו השתנו חייו באופן קיצוני. הוא הציע להם לעלות איתו לקומה הרביעית, כי בשלוש הקומות הראשונות היו תלמידים שלו. הם אמרו לי, איפה שהתלמידים שלך, לשם אנחנו הולכים, והם פשוט זרמו לתוך הבניין. בווידאו מהאירוע ניתן לראות את ויינסטיין עומד במסדרון מול קבוצת התלמידים, ומנסה לנהל איתם דיון. חלקם, בתגובה, צועקים עליו, וחלקם מקללים אותו. הרגשת מאוים? לא הרגשתי מאוים פיזית באותו רגע. זו הייתה חוויה מאוד משונה, אחת המשונות בחיים שלי, אבל לא הרגשתי מאוים. בשלב מסוים שמתי לב שאחת הרגליים שלי רועדת וחשבתי שזה מוזר כי לא הרגשתי כלום, אבל כנראה חלק ממני הרגיש משהו. כעסת? לא כעסתי, הרגשתי תסכול. כי התפקיד שלי הוא לעזור לתלמידי קולג' מבולבלים לראות את העולם בצורה ברורה יותר. ובמובנים מסוימים זו הייתה קבוצה של 50 תלמידי קולג' מבולבלים. דרך אגב, אלו תלמידים שלא ראיתי מעולם, אפילו פעם אחת. איך התלמידים שלך הגיבו? הם עמדו לצידי. האחרים האשימו אותי בדברים איומים וניסיתי לדבר איתם בהיגיון. הייתה לי הצלחה מועטה, אבל זה לא החזיק. היו שם שתי תלמידות, אחת לבנה ואחת שחורה. הן תקפו אותי ועניתי להן ויכולתי לראות שהן לא שומעות את מה שהן ציפו לשמוע ממני, שאני לא מה שאמרו להן שאני. וראיתי שההכרה הזאת נוחתת עליהן וזה תסכל אותן, שמשהו פה לא מסתדר. למה התלמידים שלי, כולל תלמידים שחורים, תומכים בי? איך אני אומר דברי היגיון ועומד על שלי? אבל בנקודה מסוימת הדיון הופסק על ידי המפגינים, והם חזרו לדקלם בכל אחד סיסמאות מתוך דף נייר שהם החזיקו. לא הייתה אפשרות אמיתית להתקדם, כי המסקנה כבר הייתה כתובה להם על הנייר. הרגשת שהם באו עם דעה מוכנה? מישהו אמר להם מה המסקנה. למעשה היום, אני כבר יודע שכמה מהם קיבלו איומים, שאם הם לא השתתפו בזה, הם ינודו מקבוצות הצדק החברתי שהם חברים בהן. אבל כן הרגשתי שנשדדו ממני כל הכלים הרגילים שהייתי משתמש בהם כדי לדבר בהיגיון עם מישהו, ולגרום לו לראות משהו שהוא לא מצליח לראות. בשלב מסוים התברר לוויינסטין שבחדר האוכל מתקיים דיון על עתידו במכללה. הוא חשב שראוי שהוא יהיה נוכח שם. התלמידים שלי אמרו לי שהם חושבים שזה רעיון גרוע, וכמה מהם, כולל תלמידים שחורים, הציעו ללוות אותי. אחת מהם גם ניסתה לדבר בשמי בפגישה הזאת, אבל השתיקו אותה. בדרך לפגישה הבנתי שהחלל כולו נשלט בידי אנרכיסטים. רובם תלמידים לבנים. הם מילאו את המסדרון כך שאי אפשר היה להיכנס או לצאת בלי לחלוף על פניהם. כשהגעתי הם זיהו אותי והעבירו הודעה מאחד לשני שהגעתי. הם הטילו על אחד מהם ללוות אותי ולעקוב אחרי כל תנועה שלי, כאילו אני עומד לעשות משהו מסוכן. בחדר היו כל מיני הכרזות משונות, כמו למשל שהאוכל והשתייה מיועדים רק לשחורים, ושהכיסאות מיועדים רק לשחורים, אלא אם כן יש מספיק כיסאות לכולם, ואז לבנים צריכים לשבת מאחור. הכל היה משונה מאוד. איך הייתה ההרגשה להיות במעמד כזה? חשבתי שזה עלול להידרדר לאלימות. כמה סטודנטים שלי אמרו לי שהם שמעו דיון אם לתת לי לצאת מהחדר בסוף המפגש. הפגישה עצמה התחממה מאוד כמה וכמה פעמים. הזעם שם היה אדיר. נתנו לך לדבר? הם רצו שאני אדבר. אני חושב שהם רצו להתגרות בי. אולי חשבו שאני אפחד לדבר עליהם. כשהראיתי שאני מוכן לדבר והתקרבתי לפודיום, נשמעו יותר קולות שצעקו שלא צריך לתת לי לדבר והדרך שלי נחסמה. בהמשך אותו יום, ויינסטין דיבר עם מפקדת משטרת הקמפוס, שאמרה לו שנשיא המכללה הורה לה לא להתערב, ושהיא לא יכולה להבטיח את שלומו. את השיעור של היום למחרת הוא החליט להעביר לפארק ציבורי מחוץ לשטחי המכללה. הוא מספר שבזמן שרחב על אופניו בדרך לשיעור, ראה תלמידים מחכים לו. את חלקם הוא זיהה מההפגנות נגדו. כשחלף על פניהם, הם מיד הוציאו את הטלפון ושלחו הודעות. חשבתי לעצמי, מה זה, אמבוש? רחבתי מיד לתחנת המשטרה והשוטרים היו נעולים שם בפנים. הם נתנו לי להיכנס ואמרתי למפקדת, אני אולי מדמיין דברים אבל נדמה לי שאנשים אורבים לי. היא אמרה, אני לא חושבת שאתה מדמיין שום דבר. למעשה אתה לא בטוח על האופניים שלך. לא רק פה בקמפוס, אלא בשום מקום בעיר. אם הם יתפסו אותך לא נוכל לעזור לך. אתה צריך ללכת הביתה. כשרחבתי חזרה הביתה, חשבתי שזה לא יכול לקרות בארצות הברית. אני אזרח שלא מסוגל לקבל הגנה מהמשטרה מפני המון זועם של אנשים שטועים לחשוב שאני גזען. זה לא נתפס. הגעתי הביתה ואני אמנם לא זוכר את זה ככה, אבל אשתי אומרת שהייתי מטולטל כמו שהיא לא ראתה אותי בחיים. הרעיון שבמדינה שלי, בשכונה שלי, הייתי אזרח ניצוד שלא מסוגל לקבל עזרה מהמשטרה. זו הייתה חוויה מזעזעת. אני עדיין מזועזע מזה. עברה לך בראש מחשבה על זה שכיהודי אתה מואשם בעליונות לבנה ונרדף על ידי המון זועם? ב-100%. אבל הבעיה היא שכשאתה מציין את האבסורד בכך שמאשימים יהודי בעליונות לבנה, זה רק מחמיר את המצב. מסיבה מסוימת זה טיעון אסור. לכן כשהעליתי אותו הייתי מאוד זהיר. רק אמרתי שאם אתם עומדים להאשים אותי בכך שאני נהנה מאלפי שנות יתרון שמגיעות לי בזכות צבע עורי, כדאי שתבינו שהעם שלי שועבד למוות באופן מילולי בלב אירופה באמצע המאה הקודמת. זה לא מזמן. אם המודל שלכם לא מבדיל בין קורבנות תרבות של עליונות לבנה לבין המבצעים שלה, כי צבע האור שלהם דומה, אז המודל שלכם הוא פשוט שגיאה, אבל בלתי אפשרי להעלות את הנקודה הזאת. אני לא אוהב לקפוץ מהר לאנטישמיות, אבל יש זרמים תחתיים בשמאל האמריקאי שמתייחסים כרגע ליהודים כאל חשודים. היה לי ברור שלהצביע על הרלוונטיות המובנת מאליה של השורשים היהודיים שלי, הייתה השפעה פרדוקסלית בזמן הטירוף באברגרין. זה הפך את ההיגיון על הראש שלו. ברט ויינסטין הפך לפרסונה נון גרטה באברגרין. כתובות גרפיטי שקוראות לפיתוריו קישטו את קירות המכללה, ותמונות של תלמידים שלו הופצו בקרב המפגינים. חלקם זכו להצקות בקמפוס. לאחת מהן קראו בוגדת גזע, מעצם העובדה שהיא לומדת מדעים. מה יש להם נגד מדע? תנועת הווק מעוניינת לפרק את כל הכלים שיכולים להוכיח שאין לה שום היגיון. מדע הוא הכלי האולטימטיבי לכך, אז הם מציגים אותו כחשל מוסרי. ויינסטין ואשתו נאלצו לעזוב את מקום עבודתם. הם טבעו את המכללה על כך שלא הצליחה להבטיח את שלומם, ויצאו לחיים חדשים עם פשרה כספית של 500 אלף דולר. שנה אחרי אירועי אברגרין, הם עזבו את העיר ועברו לפורטלנד, אורגון. לא רק ויינסטין עזב את המכללה בעקבות אותם האירועים. גם מפקדת המשטרה והאחראית על התוכניות הרב-תרבותיות עזבו מאז. נשיא המכללה ג'ורג' ברידג'ס עדיין בתפקידו. במהלך כהונתו, ההרשמה למכללה צנחה מ-4,220 תלמידים ב-2015 ל-2,200 ב-2020. יום ההיעדרות בוטל כבר בשנה שאחרי. כיום ויינסטין חבר בדארק ווב האינטלקטואלי, אסופה לא רשמית של אקדמאים ודעתנים שמתנגדים לתרבות הווק ולפוליטיקת הזהויות. את המונח, אגב, טבע אחיו המתמטיקאי אריק ויינסטין. ב-2018 העיד ברט ויינסטין בפני ועדה של הקונגרס בנושא חופש הביטוי במכללות בארצות הברית, וסיפר שם על החוויה שעבר באברגרין ועל המסקנות שלו מהאירוע. אני לא טוען שיש פה קונספירציה, אמר בעדותו. מה שראיתי מתפקד יותר כמו קאט שבה המטרה מובנת רק למנהיגים, והם מפתים אליה את האחרים באמצעות בדיה מתוחכמת. רוב האנשים שקשורים לתנועה הזאת מאמינים בכנות שהם פועלים באצילות לסיים דיכוי. רק המנהיגים מבינים שהמטרה האמיתית היא להחליף את צדדי הדיכוי. מאז הפך ויינסטין לדמות בולטת בקרב אינטלקטואלים אלטרנטיביים שמשמיעים דעות עצמאיות באמצעי תקשורת חופשיים. למרות המזג המתון והשקול שלו, הוא צבר לעצמו אוהדים נלהבים גם בקרב חוקרים ופרשני תרבות וגם בקהל הרחב. כיאה לפילוג הקיצוני שמאפיין את הזירה הפוליטית וגם את הקהילה המדעית, רבים מתנגדים בחריפות לגישות של ויינסטין. חלקם לא לוקחים אותו ברצינות, ואחרים רואים בו אדם שמפיץ מידע כוזב ומסוכן, בעיקר מאז פרץ משבר הקורונה. ביוני 2019, הוא החל לשדר ביוטיוב פודקאסט בשם Dark Horse, ובו הוא ואשתו הדר מארחים אורחים ומנהלים שיחות בנושאי מדע ותרבות. Dark Horse הפך בזמן קצר לאחד ממיזמי התקשורת העצמאית המצליחים באמריקה. ויינסטין תומך ברני סנדרס ופעיל בתנועת אוקיופי, מגיע מלב השמאל הפרוגרסיבי, ועדיין רואה עצמו חלק מהמחנה הזה. אני קורא לעצמי רדיקל מסויג, אני מאוד ליברלי, אני מאמין בתוקף שהפצת ההזדמנויות באופן שווה ככל האפשר, היא בין היעדים החשובים ביותר שלנו, שני רק לקיימות, כך שכמה שיותר אנשים יוכלו להנות מהכוכב המופלא הזה ולהיות משוחררים לייצר יופי ותובנה, וכל הדברים הטובים שבני אדם מייצרים כאשר הם משוחררים. אני מניח שהדרך הפשוטה לומר את זה, היא שאף אחד לא באמת מסוגל שלא לראות סממני גזע, אבל החברה חייבת להיות עיוורת צבעים באופן רשמי. זה פשוט צריך להיות. כשאתה נכנס לאולם בית המשפט, הגזע שלך לא יכול להיות חשוב. החוק צריך להיות אדיש לדברים אלה, וגם המכללות שלנו צריכות להיות אדישות לדברים האלה. כמו כל המבנים שגורמים לתרבות לתפקד. אבל המגמה הולכת במהירות בכיוון ההפוך, ומציבה את הגזע כדבר החשוב ביותר לגביך. זה מפחיד מאוד, זה רגרסיבי, זה מאוד קצר ראייה, וזה יביא לקטסטרופה. מאז האירועים האלה, מצאת לעצמך בני ברית לא סבירים, כמו טאקר קרלסון מפוקס ניוז, או חבר הקונגרס ג'ים ג'ורדן. זזת פוליטית, או שאתה מרגיש נוח יותר עם אנשים מהימין? זה לא שינה את ההשקפה הפוליטית שלי, כי ההשקפה שלי קשורה להיגיון, לא לשייכות חברתית. אני מאמין שערכים ליברליים הם הערכים הנכונים. באופן אירוני, הערכים האלו עכשיו מוצאים מפלט במרכז ימין בארצות הברית. אבל התחושה שלי היא שהערכים האלה נכונים בכל מקום. אני ליברלי בזכות הערכים האלו, אבל אני גם פרוגרסיבי כי אני מאמין שהמערכת הנוכחית שלנו היא לא בת קיימה. זה שם את האנושות בסכנה. ולכן אם אנחנו רוצים עדיין להיות בסביבה בעוד 200 שנה, אנחנו חייבים להשתנות. ההשקפה שלי לא תלויה בכך שמישהו יסכים איתי. זה לא יהיה הגיוני לשנות את העמדה שלי על קיימות או על צדק, על סמך מי שמסכים או לא מסכים איתי. כשהעדת בקונגרס, קינית את התנועה הזאת קאט. אם זו קאט, מי המנהיגים שלה? זה אחד הדברים המרתקים ביותר. נדמה לי שחוסר ההנהגה של התנועה הזאת, זו תופעה די חדשה, והיא גם מסוכנת. יש יתרון בכך שלתנועה אין הנהגה. זה אומר שאויבי התנועה לא יכולים לתקוף את המנהיגים ולהרוס אותה. אבל יש גם חיסרון גדול, והוא שאין שם אדם שניצב מול השוליים הקיצוניים. אף אחד לא מסוגל להגיד, האמת היא שהאנשים האלה לא מדברים בשמנו, אנחנו מנסים להשיג משהו אחר. אף אחד לא יכול לומר את זה. ואז כל רעיון גרוע שנמצא איפשהו באזור של התנועה הזאת, נשאב אל תוך התנועה. וגם אין עם מי לשאת ולתת. אתה צריך מרטין לותר שידבר בשם התנועה, כך שהתנועה תוכל באמת להשיג משהו שימושי. התנועה הזאת מבולבלת באופן משונה לגבי המציאות, והיא לא מסוגלת ללמוד, בעיקר משום שאף אחד לא מוביל אותה. היעדים המוצהרים של התנועה הזאת בסך הכל חיוביים מאוד. הם מבקשים להפסיק את הגזענות והדיכוי. איך אתה מסביר את זה שהם לקחו את היעדים החיוביים האלה והפכו למה שאתה מתאר כתנועה דורסנית? אני לא חושב שזה נכון להגיד שהם מבקשים דברים טובים. בהחלט רוב האנשים שמפגינים ברחוב ברוגע מבקשים את הדברים האלו, אבל רובם לא בדקו מקרוב מה התנועה שהם משתייכים אליה באמת דורשת. אני רואה את הדברים החיוביים האלה פחות או יותר כתחפושת שנועדה להפוך את התנועה הזאת לחסינה ממתקפות, אבל התנועה באמת רוצה רק כוח, והיא רוצה להשמיד את המנגנונים שהציביליזציה תלויה עליהם ביסודה. היא תוקפת דברים כמו ערך המצוינות, היא תוקפת את הרעיון שמדע הוא כל דבר מלבד מבנה כוח. היא תוקפת את המתמטיקה. אתה לא יכול להשמיד את הדברים האלה ולצפות שהציביליזציה תימשך. ויינסטין חשב שמצא ביוטיוב במה מושלמת לקיים דיונים שחורגים מהקונצנזוס של קהילה כזו או אחרת. בלי נשיא מכללה שמושפע מלחצים פוליטיים, יוטיוב אמורה להיות פלטפורמה נייטרלית שמבטיחה לו חופש ביטוי, בייחוד כשמאות אלפי המנויים שלו מניבים הכנסה יפה. אלא שכמו באותו יום במסדרון באברגרין, גם הפעם ויינסטין טעה בהערכה שלו. לאחרונה הוא קיבל אזהרה מיוטיוב שהיא עלולה להסיר את הערוצים שלו ולמנוע את המשך שידור הפודקאסט. לעתים קרובות ויינסטין ואשתו פותחים לדיון במשדרים שלהם נושאים שמצויים במחלוקת, כמו למשל הסבירות שמקור הקורונה הוא דליפה ממעבדה. התיאוריה הזאת, שעד לא מזמן זוהתה עם קונספירטיבי מהימין המטורלל, צונזרה לאורך חודשים בידי פייסבוק וגוגל, אלא שלאחרונה השתנה כיוון הרוח בעניין זה. בתחילת חודש מאי פרסם העיתונאי ניקולה סווייד מאמר ב-Bulletin of the Atomic Scientists, ובו הוא טוען שהראיות המכריעות מצביעות על המעבדה בווהן כמקור נגיף הקורונה. בהמשך אותו החודש הודיע ממשל ביידן שהוא חוקר עם הקורונה דלפה ממעבדה. מה שהכריע את הדיון הציבורי היה הופעה טלוויזיונית של ג'ון סטיוארט, הסמכות הרוחנית העליונה של חלקים גדולים בשמאל האמריקאי, ובהצהיר שהוא מאמין מעל לכל ספק שהקורונה דלפה ממעבדה. וכך, ברגע אחד, תיאוריית קונספירציה מטורללת שהושתקה על ידי חברות תקשורת, הפכה להנחת עבודה קונצנזואלית כמעט. עברנו דמוניזציה ציבורית במשך כשנה, על כך שאמרנו את המובן מאליו, אומר ויינסטין השבוע. מה שאמרנו זה שהראיות מצביעות על המעבדה, ואין שום ראיה עד כה שמצביעה על מקור טבעי למגפה. על כך שציינו את זה תוארנו כמפיצי תיאוריית קונספירציה. על ידי מי? על ידי גופי תקשורת, ארגוני חדשות, בודקי עובדות לכאורה, רשתות חברתיות ואלפי אנשים פרטיים. כל מי שהעלה את האפשרות של דליפת מעבדה צויר כקונספירטיבי, ואז פתאום בלי שום סיבה, כי לא השתנה דבר בראיות, פתאום עם הפרסום של ניקולה סווייד הגל השתנה ופתאום נהיה אפשרי לכל אחד להעלות את הטענה הזאת בכל רם בלי שיוקיעו אותו. אני חשבתי שזה הזוי. שום דבר חדש לא צץ. זו בסך הכל הייתה הצגה חדשה של הנושא, כמו הצגות קודמות, אבל פתאום זה נהיה כאילו מישהו נתן לאנשים אור ירוק לחשוב באופן עצמאי. ויינסטין קיבל את העזרה מיוטיוב בעקבות שתי שיחות שקיים בפודקאסט שלו. אחת על התרופה איברמקטין, והשנייה על שיטת ה-mRNA ששימשה לפיתוח החיסון לקורונה. איברמקטין היא תרופה נגד טפילים שאנשים מסוימים בקהילה המדעית טוענים שהיא יעילה ובטוחה לטיפול בקורונה. יוטיוב, כמו גם חברות תקשורת אחרות, מגבילה את הפרסומים בעניין התרופה הזאת, לטענתם כדי לשמור על בריאות הציבור. ויינסטין ואשתו קיבלו מיוטיוב הודעה שיש להם שתי פסילות על הפרת תנאי השימוש. בפסילה הבאה, החשבון שלהם יוסר. כמו כן, יוטיוב הודיע שהיא לא תאפשר לשלב מודעות בסרטונים של ויינסטין, כך שהוא לא יוכל להסתכר מהן. כיום, ערוצי היוטיוב הם מקור ההכנסה העיקרי של הזוג. יוטיוב הודיעו להם שאם יערכו או יסירו חלק מהסרטונים, הם יוכלו לשוב להרוויח מהם כסף. בעקבות הצעדים של יוטיוב, ויינסטין חזר לכותרות ומצא את עצמו שוב בלב מאבק ציבורי על חופש הביטוי. רק שהפעם ניצב מולו יריב גדול וחזק הרבה יותר מכמה עשרות סטודנטים זועמים. פרשנים רבים, מימין ומשמאל, גינו את המהלך של יוטיוב וראו בו הרחבה מדאיגה של מדיניות הצנזורה בחברות הטכנולוגיה הגדולות. ביל מאר קרא לזה ניסיון שערורייתי להשתיק דיון ביקורתי, וג'ו רוגן הזמין את ויינסטין לפרק חירום של הפודקאסט שלו. החשש שעלה שם הוא שהגופים ששולטים במידע כמו גוגל ופייסבוק מסתמכים על ארגון הבריאות העולמי, WHO, ועל המרכז לבקרת מחלות, CDC, ארגונים שהתגלו בעצמם כרצופי כשלים לאורך כל המשבר הזה. התוצאה המטרידה היא שענקיות התקשורת משתיקות דיון ציבורי ומונעות מהציבור מידע בכפוף להנחיות מגופים ממשלתיים. יש לחברות התקשורת האלו גם אחריות לחיי אדם. במקרה של מגפה עולמית, מידע שגוי עלול לסכן אנשים, ובשם חופש הביטוי אנשים יכולים לאבד את חייהם. התירוץ הזה תמיד עולה כשאנשים רוצים להסתיר אמת עבור רווח. הם תמיד יגידו שצריך להסתיר את האמת מהאנשים, אחרת הם ייכנסו לפאניקה, או שהם לא יעשו מה שהם צריכים כדי להשיג חסינות עדר, או מה שזה לא יהיה. הבעיה היא שאתה לא צריך לחפש מאוד לעומק כדי לראות שההיגיון הזה לא מסתדר. ויינסטין מדגיש שהוא עצמו תומך נלהב בחיסונים, והוא מאמין שגם שיטת החיסון החדשה יכולה להביא בשורה בעתיד, אם כי כרגע הוא מאמין שהיא פגומה למדי. לשאלה אם הוא עצמו התחסן לקורונה הוא משיב בשלילה, אבל אומר שהוא אחד האנשים המחוסנים ביותר שאי פעם אפגוש. אני ביולוג טרופי, אני מחוסן לכמה מהמחלות הטרופיות האקזוטיות ביותר, משום שאני עובד עם יונקים, אני אפילו מחוסן לחלבת. לאחרונה יוטיוב פנו אל ויינסטין במטרה להגיע לאיזו פשרה, אבל הוא מספר שקשה לקיים דיאלוג עם חברה חסרת פנים. בכל הניסיונות לתאם פגישה, אני לא מרגיש שאני מדבר בצד השני עם בן אנוש. כל מה שיש לי זה שם פרטי של אדם, כריסטופר. אני בכלל לא יודע אם זה השם האמיתי שלו. יש לי כתובת מייל, שכשאני שולח אליה מיילים אני מקבל מענה אוטומטי. יש לי כל הזמן תחושה שאני מתעסק עם שירות הלקוחות של יוטיוב, ושאין התקדמות באמת. אתה חושש שבעתיד לא יהיה לך איפה לשדר את הפודקאסט שלך? יוטיוב הבהירו לנו שאם לא נצנזר את עצמנו, הם יסירו אותנו. כשאנשים מצנזרים את עצמם, אתה לא יכול לקבל תחושה מדויקת של מה הם באמת חושבים. התחלנו במקביל לשדר גם באודיסי, שזו פלטפורמה אלטרנטיבית שמבוססת על בלוקצ'יין. אנחנו משתמשים בזה כדי למנוע מיוטיוב לחסל את הערוץ שלנו, אבל אנחנו בבעיה רצינית. מה עמדתך לגבי החסימה של דונלד טראמפ ביוטיוב וטוויטר? אני חושב שזה מגוחך, ואני אומר את זה למרות שאני לא מעריץ של דונלד טראמפ. חשבתי שהוא בחירה איומה לנשיא, ועם זאת הרעיון להעלים נשיא או נשיא לשעבר מפלטפורמות הטכנולוגיה המרכזיות הוא מגוחך. אתה לא יכול לשפר את השיח על ידי השתקת דעות שגויות, ויש סיבה טובה לזה. אין לנו מנגנון, מעולם לא היה לנו מנגנון, ולמעשה אי אפשר לדמיין מנגנון שיאפשר לנו להפריד באופן אמין בין רעיונות גרועים, שגויים וכאלו שמקדימים את זמנם. הרעיונות הלא קונבנציונליים נמצאים בשוליים יחד עם הרעיונות המשוגעים, והבעיה היא שרק הזמן מגלה לנו מה הוא מה. אם אתה מחליט שכל מה שנמצא בשוליים הוא שגוי, אתה תצדק 99% מהזמן, אבל מה שתשיג על ידי העלמת השוליים זה למנוע התקדמות, כי כל רעיונות העתיד נמצאים שם איפשהו בין הרעיונות המקושקשים. האבות המייסדים של ארצות הברית ידעו את הפתרון לבעיה הזאת. הפתרון היה חופש הביטוי. מה שהם לא ידעו זה שיהיו לנו פלטפורמות טכנולוגיות שיהיו עוצמתיות יותר מממשלות. מפני שהם לא יכלו לצפות את ההתפתחות הזאת. הם לא סיפקו לנו הגנה חיונית. אנחנו חייבים לתקן את זה. מיוטיוב נמסר בתגובה. המדיניות שלנו נועדה למנוע פגיעה חמורה, והיא מתעדכנת בהתאם להנחיות הרשמיות. אנחנו מקבלים בברכה דיונים על טיפולים פוטנציאליים וניסויים קליניים על נגיף הקורונה, אבל בשל הנחיות של ה-CDC, ה-FDA ורשויות בריאות נוספות, אנחנו לא מאפשרים כרגע תוכן שממליץ על איברמקטין כטיפול המונע או מטפל בקורונה. עם זאת, כאשר מדובר בתוכן שמעניק לצופים גם את התמונה המלאה של עמדת ה-FDA, אנו מאפשרים חריגה מהמדיניות. במדינה שלי, בשכונה שלי, הייתי אזרח ניצוד. כתבתו של מורן שריר. הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.